ערב טוב, יהי רצון שהדברים שנאמר יהיו לעילוי נשמת יעקב בן זוהרה ושלום שאולי בן רינה שנפטרו כשבוע הזה עם שאר הנפטרים בעם ישראל. טוב, אנחנו בעזרת השם לקראת פרשת וישלח, כן, וישלח יעקב מלאכים ארץ השעיר לפניו אל עשיו אחיו ארץ השעיר שדה אדום. וכמובן יעקב אבינו מתכונן לפגישה הזאת, ומאיפה יעקב אבינו צריך לדעת שהוא בכלל צריך להתכונן? הרי עברו כבר 20 שנה, נכון? הוא יצא מארץ כנען בגיל 63, התעכב בישיבה של שם ועבר 14 שנה, בגיל 77 הוא יוצא ונתקע אצל לבן 7 שנים ועוד 7 שנים ועוד 6 שנים, זה 20 שנה. ומאיפה לא לדעת שעדיין עשיו כועס? אולי עשיו בסדר גמור, אולי הוא שכח, הכל טוב, כאילו מה? אז כמה, אז יש לנו 20 שנה ועוד 14 שנה, 34 שנים. 34 שנים עברו, אולי עשיו כבר לא כועס. מאיפה רמוז שעשיו כועס? במה שכתוב, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארץ השעיר שדה אדום. עשיו, כדי לא לשכוח את מה שעשה לו יעקב, קרא לארץ שלו שעיר, כדי שהוא לא ישכח שיעקב שם את השערות על הידיים כדי שהוא יוכל להתחפש יפה, ושדה אדום. כלומר, איך הכל התחיל? הלעיתן הנה מן האדום האדום הזה, והוא לקח לו את הבכורה. אז כנגד הבכורה, שהוא לא ישכח שהוא לקח לו, הוא קרא לעיר שלו שדה אדום, ולארץ הוא קרא שעיר, כדי שלא לשכוח שהוא גם לקח לו את הברכה. טוב, אז יעקב אבינו מתכונן, והוא נכנס ללחץ, לפחות לפי מה שכתוב, וירא יעקב מאוד ויצר לו. רש"י אומר וירא ויצר, לשון כפולה, שוירא שמא יהרוג ויצר שמא יהרג. אבל יש גם פירוש אחר שאומר וירא ויצר, זאת אומרת יעקב חשש משתי מצוות עדיפות שיש לעשיו עליו. מצווה אחת זה כיבוד הורים, כן, כמו שכתוב בספר ויקרא פרשת קדושים, איש אמו ואביו תיראו. אז מהעניין הזה שעשיו היה ירא את ההורים שלו, וירא יעקב ויצר. העניין שני שיעקב חשש שמה העובדה שהוא התחתן עם שתי אחיות, כן, בכל אופן עדיין לא ניתנה תורה, עוד לא היה מעמד הר סיני, אבל בכל אופן בתורה כתוב, כן, לא, כי ייקח איש אישה, לא ייקח איש אישה אל אחותה לצרור. כלומר אסור לקחת שתי אחיות, וכאן הוא לקח. טוב, כמובן שזה במצוות השם וכו' וכו'. בכל אופן יעקב אבינו חושש מהדברים האלה. אבל השאלה היא על יעקב, מה אתה חושש? איפה מידת הביטחון בהשם? מה קרה עם זה? והקדוש ברוך הוא חוזר ואומר לו כמה פעמים, למשל בסולם יעקב, מברך אותו, כן? לך ולזרעך אתן את הארץ וכו' וכו', אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אז מה קרה עם מידת הביטחון של יעקב אבינו? שאלה. טוב, עכשיו הוא מתכונן, והוא שולח מתנות לעשיו. מה הוא שולח לו? לא שלח לו רק איזה גמל, כן? 200 עיזים, תיישים 20, רחלים 200 ואלים וכולי, בשביל מה כל כך הרבה? ושאלה אחרת, למה התורה מקפידה להגיד את המספרים האלה? מה יש במספרים האלה שחשוב כל כך לתורה לציין אותם? תגיד, שלח לו עיזים, גמלים, כבשים וצאן לרוב, ותגמור את הסיפור. למה אתה צריך לפרט את כל המספרים האלה? טוב, אחר כך אנחנו רואים שהוא שולח את הדורונות האלה ואומר להם כי תפגשו את עשיו וכו' וכו'. עושים הפסקה בסיפור, והתורה מספרת לנו שיעקב קם בלילה ההוא ויקח את שתי נשיו, שתי שפחותיו וכו', ויעבור את מעבר יבוק. אז זאת אומרת עכשיו הוא עבר את מעבר יבוק, נכון? עם כולם. פסוק אחרי זה כתוב ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. פסוק אחרי זה ויבטא יעקב לבדו. איך יכול להיות שהוא נותר לבדו? אם אמרת לי בפסוק קודם שהוא העביר את כולם את מעבר יבוק, אז הוא לא לבד. יפה, איך בכל אופן כתוב ויוותר יעקב לבדו, אומר רש"י במקום, הוא חזר אחורה לבד, כן, למה? שכח פחים קטנים וחזר עליהם. למה היה צריך לחזור יעקב על הפחים הקטנים האלה? מה כל הגרידיות הזאת? מה קרה? יש לך עושר גדול? לפני דקה סיפרת לי ששלחת לעשיו צאן, בקר, גמלים, מה זה פחים קטנים? זה נרונים של שמן. כמה כבר עולה נרון של שמן? 5 שקלים. בשביל זה. אז פה חז"ל אומרים, מכאן לומדים שצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם. למה? מה יש בזה? מה... אדרבה, הייתי מצפה מהצדיקים שלא התייחסו לממון כל כך הרבה. ממון זה דבר משני, זה חומר, זה חומרנות. מה אתה... איך? במה? בכשרות. אז זהו, אז מה העניין הזה שצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם? שיש משהו בממון של הצדיקים, כיוון שהם מקדשים את החומר, אז הם לא מוכנים לוותר עליו, כי בחומר הזה יש ניצוצות של קדושה שלא מוותרים עליהם. בסדר? אוקיי. נמשיך הלאה עוד קצת, עוד שאלה אחת. סוף סוף כשיש את המפגש עם עשיו, בוא נראה את ההתנהגות של יעקב. והוא עבר לפניהם, והשתחו ארצה 7 פעמים עד גשתו, עד אחיו. מה כל ההכנעה הזאת? בסדר, תגיד לו שלום, נגמר הסיפור. יעקב משתחווה 7 פעמים. וגם הילדים וכולם. אז קודם כל, למה צריך לציין 7 פעמים? יש בזה משהו? כנראה יש בזה משהו. אז כאלה שרוצים לומר שהוא השתחווה לא לעשיו, אלא השתחווה לשכינה שהייתה לפניו. אבל עדיין מי שמסתכל מהצד מה הוא רואה, יעקב, משתחווה לעשיו 7 פעמים. ולמה 7 פעמים? ומה קרה? מה אתה כל כך זוחל אליו וכל כך מכניע את עצמך? מה קרה עם העניין הזה? טוב, אז באמת בואו ניתן איזשהו הסבר שסוגר ונותן תשובה לכל השאלות האלה ששאלנו על יעקב אבינו, חס וחלילה שיעקב לא יודע מה הוא עושה. הכלל שהרמב"ן אומר לנו, לא רק על פה, אלא באופן כללי, מעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת, מה שאבותינו עשו בהתנהגויות שלהם, והתורה בחרה לספר לנו על זה, זה לא רק לאותו עניין, אלא זה סימן לבנים גם עד הדור שלנו. אמרנו שיעקב חזר בשביל לקחת פחים קטנים. המילה פחים, אם תסתכלו ברש"י איך כתוב, לא כתוב פחים כמו חס וחלילה פחי זבל. פח זבל בעברית כותבים פי וחט. אבל פחים, כתוב פה פי, חף, יוד מם. או כמו שאנחנו יודעים בחנוכה, שהיוונים באו וטימאו את כל השמנים ונמצא פח שמן קטן. פח, לא כתוב פי חט, כמו פח זבל, אלא פח פי חף. כן? חף סופית. שזה הכוונה, פח שמן, כלומר, משהו שמכיל שמן. פח שמן. כשיעקב אבינו חוזר על פחים קטנים, הוא חוזר על הנרונים האלה שבאים שמים שמן. ואמרנו, למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה את זה? חז"ל אומרים שבזכות זה שיעקב אבינו חזר על הפחים הקטנים האלה, זכו בני בניו למצוא בימי היוונים את אותו פח שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, וממנו הדליקו 8 ימים וכו' וכו'. כשכתוב פח שחתום בחותמו של כהן גדול, למי הכוונה? למי רומזים פה? החותם הוא של הכהן הגדול, לא רק הכהן הגדול שהיה בימים ההם, אלא מדובר על יעקב אבינו, שלמעשה כבר שם את החותם שלו על זה, שלא מוותרים גם על פחים קטנים, כי יש בהם ניצוצות של קדושה. ואז מכוח הניצוצות האלה זכו בני בניו, שהם ידליקו שמן בפח שמן טהור. מה יצא לנו מהלימוד הזה? שיעקב אבינו בבחינת כהן גדול. אז עכשיו אנחנו מבינים את כל ההתנהגות של יעקב אבינו. יעקב אבינו עכשיו יודע שהוא הולך לפגוש את עשיו. עשיו זה הסמל של כל מה שרע בעולם. עשיו הוא למעשה היצר הרע, הוא השטן, הוא זה שאיתו אנחנו נלחמים כל הזמן. ושיא המלחמה שלנו עם עשיו זה ביום הכיפורים. נכון? יום הכיפורים אנחנו רוצים להכניע אותו כדי שיעזוב אותנו אחת ולתמיד שנוכל להיות בשקט כל השנה כולה. השיא של העבודה ביום הכיפורים, זה סדר העבודה שאנחנו עושים במוסף, נכון? יש לנו תפילת מוסף, ואז עושים סדר העבודה. מה עושים בסדר העבודה? אם אתם זוכרים, מה עושה הכהן הגדול? מזה כמה וכמה פעמים. אחת למעלה ושבע למטה. וכך היה מונה. אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת ושש, אחת ושבע. יעקב אבינו עכשיו כשהוא עומד לפני עשיו, הוא יודע שהוא צריך להכניע אותו. איך הוא יכניע אותו? הוא לא משתחווה אליו בשביל כאילו להכניע את עצמו. לא, הוא מכניע את עשיו. כשהוא משתחווה לעשיו, הוא כאילו מוריד לו את הראש. בתנועה הזאת שיעקב אבינו משתחווה, הוא למעשה מכניע את עשיו. אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושבע. לכן יעקב אבינו משתחווה לפניו שבע פעמים. זה דבר ראשון. דבר שני, מה עושה הכהן הגדול? עושה גורלות, שעיר אחד להשם, שעיר אחד לעזאזל. אז בואו נראה עכשיו, שאלנו קודם, למה התורה מפרטת לנו את כל המספרים של הדורונות האלה שהוא שולח לו? בואו נעשה חשבון ביחד. אני צריך אותך גם לחשבון. תופס ראש איתי? קדימה, בואו נעשה ביחד. עיזים 200. כמה אנחנו זוכרים עכשיו? 200. תיישים 20, כמה הגענו? 220. יפה. רחלים 200? 420. יפה. אלים 20? 420. יפה. גמלים מניקות ובניהם 30. 470. איך עשית? 440. אתם איבדתם את הראש. עוד פעם. 200. 70, יפה, אבל כתוב גמלים מניקות ובניהם 30. כלומר, כל אימא יש גם בן. אז כמה תוסיף לי עוד? 30. עוד 30. אז כמה הגענו? 500. הלאה. פרות 40. פרים 10. אתונות 20. ועיירים 10. יפה, 580. מה זה ה-580 האלה? גימטריה שעיר. זה השעיר לעזאזל, שעיר שין 300, עין 70, ועוד יוד 80, ועוד רש 200, כמה ביחד? 580. כלומר, יעקב אבינו בכוונה שולח את הכבודה הזאת, גימטריה שעיר, כביכול אומר לעשיו, קח את השעיר ותחנק איתו. זה מה שנקרא לקחת את השעיר לעזאזל. נותנים אותו לעשיו, שיהנה ממנו, שיחנק ממנו. מה?
מה שעושים
עם העזים. יפה, אנחנו אומרים שעיר עזים, שעיר עזים. למה דווקא שעיר עזים לוקחים ביום הכיפורים? כי השעיר העזים, יש להם שערות, שכל החטאות של עם ישראל יתפסו בהם טוב. ואז את זה שולחים לעזאזל המדבר. יפה מאוד. אז עכשיו לקחנו גם את העניין הזה. אחר כך, אני שואל אתכם שאלה. מתי אנחנו עושים את סדר העבודה ביום כיפור? באיזה תפילה? תפילת מוסף. באיזה שעה ביום בערך זה? אחרי חצות היום, נכון? כלומר, בשעת המנחה, נכון? שימו לב איך זה רמוז בתורה במפורש. ואמרתם, תגידו לעשיו, גם הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר, אכפרה פניו במנחה. שמעתם את המילה אכפרה? איזה מילה זה אכפרה? יום כיפור. מתי? בשעת המנחה. אולי אכפרה פניו במנחה ההולכת לפניי. ואחריכם, מה קורה אחרי סדר העבודה? גומרים תפילת מנחה, יש לנו תפילת נעילה, נכון? ואחריכם, אראה פניו, אולי יישא פניי. ברוך השם, אחרי שאנחנו גומרים את יום כיפור, הקדוש ברוך הוא נשא לנו פנים, ואנחנו ברוך השם, יצאנו בשלום מן הקודש. מה הדבר שאנחנו עושים מיד אחרי יום כיפור? איזה חג? סוכות, נכון? איפה זה רמוז? שימו לב, הם נפגשו, התחבקו, דיברו וכו' וכו', ויאמר אליו וכו' וכו', ואז אומר לו, ויאמר יעקב, אם נמצאתי בחן בעיניך ולקחת מנחתי וכו', כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים ותרצני, ואז אומר לו יעקב אבינו, אומר לו עשיו, סליחה, אולי תבוא איתי, אומר לו יעקב, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לאיתי וכו'. ואז נגמר המפגש הזה, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו, שעירה. לקחנו את השעיר, שלחנו אותו לעזאזל, למדבר. מה קורה עם יעקב? ויעקב נסע סוכות, חג הסוכות, ברוך השם. הבנתם? ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום ההוא סוכות. עכשיו שימה, הזוהר מדגיש, למה התורה אומרת סוכותה? תגיד סוכות, למה סוכותה? אלא סוכות בצל ה', בצל השם. בצל השם. וזה מה שקורה. אחרי שאנחנו גוברים את יום הכיפורים, שזה החתונה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מחדשים את הברית, מה אנחנו עושים אחר כך בחג הסוכות? יושבים בצילה דמימנותה, שבעה ימים, כמו כנגד שבעת ימי המשתה שעושים חתן וכלה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. פה יגיד תורה.